טוב, שלום לכולם. אנחנו עסוקים בהכרת קדושתה המיוחדת של ארץ ישראל. שאמרנו שהערך, אם אפשר להגדיר באופן מאוד כללי, אז קדושת ארץ ישראל היא היכולת להכליל צדדים שונים בתוך הקודש. דיברנו על שלושה ממדים. דיברנו על קודש וחול, בזה עסקנו בפעמים האחרונות. קודש בטבע, קודש וחול, קודש בעונג, כל מה שדיברנו פה. דיברנו על קדושת ההכללה, שכלומר לא רק בחיי היחיד, אלא גם בחיי ציבור. זה אני רוצה להתחיל לעסוק היום, או לעסוק היום. והעמד השלישי שהזכרנו, זה קודש כללי, במובן הזה של תורת האגדה, מקצוע האגדה. כלומר, מקצוע האגדה מאגד את הכל, הרואה את כל מערכת החיים כחטיבה אחת, הערך האלוהי הזה יכול להופיע רק בארץ ישראל. ולכן זה בא לידי ביטוי בתורת האגדה, פריחתה של תורת האגדה, וכולי ביחס למקצוע ההלכה. בסדר? אז אנחנו בעצם עסקנו, כמו שהזכרנו, בעיקר ביחס שבין קודש לטבע, בין קודש לחול, והיום אנחנו נחזור לדבר הפשוט, שאם אמרנו שקדושת ארץ ישראל היא תכונת ההכללה, אז באופן פשוט שאומרים הכללה, הכוונה קודם כל ציבור מול יחיד. בסדר? אז כלל מול פרט, במובן הזה. אז כלל מול פרט במובן של הלכות יחיד, שזה תורת חוץ לארץ, אל מול הלכות ציבור, עם, בארץ, במדינה, שמנהל חיים לאומיים שהתורה מתגלה אצלו לא רק כתורה של יחיד, אלא כתורה של ציבור. אולי רק איזו הערה מקדימה שעוד נעסוק בה. הרב קוק אומר, רק כדוגמה קטנה, שידוע שהמצווה האחרונה בתורה היא שכל אדם מישראל מחויב לכתוב לעצמו ספר תורה. שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מה זה בא ללמד? זה בא ללמד שכל אדם מישראל צריך, יש מחלוקת בין הראשונים, האם הכתיבה היא המצווה, האם הלמידה והקיום היא המצווה, בכל אופן, באופן כללי, כל אדם מישראל צריך לנהל את חייו, מחשבותיו, רצונותיו, מעשיו, על פי התורה. לכן, המצווה הזאת היא המצווה האחרונה, כי היא מבררת בעצם שהתורה היא בחיים. התורה היא אצל כל יחיד ויחיד. אבל, חוץ מהציווי המוטל על כל יחיד, או מהחובה, מהמצווה על כל יחיד, לכתוב לעצמו ספר תורה, שלפי חלק מהראשונים זה לימוד וקיום, אז זה לא דווקא כתיבה בפועל, יש עוד כתיבת ספר תורה שהיא מוטלת על מלך. מלך בישראל מחויב לכתוב לעצמו ספר תורה כמלך, חוץ מהספר תורה הפרטי שהוא צריך לכתוב לו כאדם ישראלי פרטי. אומר הרב בממרי ראייה, מה זה בא ללמדנו? בא ללמדנו, אומר הרב, שקבלת התורה בישראל כפולה. יש קבלת תורה של היחיד, זה בא לידי ביטוי בכל יחיד שמחויב לכתוב, ללמוד ולקיים ספר תורה. ב' יש הלכות ציבור, יש קבלת התורה של הציבור. וזה בא לידי ביטוי בספר התורה שהמלך כותב כמנהיג את החיים, זה לשון הרב, כמנהיג את החיים החברותיים של הכלל, שלא רק היחיד צריך לחיות על פי הערכים אלוקיים, אלא גם החברה. אז ארץ ישראל היא המקום שיש בה קדושה כזאת, ברמה כזאת, שמסוגלת לגלות את הקודש לא רק בחיי היחידים, יחידים זה יכול להיות גם משפחה וקהילה, אלא בחיים של ציבור, בחיים של עם. אז מהבחינה הזאת, קדושת ארץ ישראל היא קדושה כוללת, תכונת ההכללה של הקדושה, שלא מתגלה רק בחיי יחיד, אלא בחיי ציבור. מה שלמדנו מקודם, לא רק בחיי הקודש, גם בחיי החול. אז עכשיו נתמקד בסוגיית הפרט מול הכלל, היחיד מול הציבור. אז הפסקה הפשוטה שמבררת את זה, פסקה מספר 2, בעמוד 49. חוזרים קצת לאחור. אומר הרב, כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן הפרטי, פרטי בשלושת הממדים של קודש ולחול, זה פרט, כי אין חול. קודש ביחיד ולא ציבור, זה יחיד ולא ציבור, זה פרט. או קודש בעולם ההלכה ולא רק בעולם ההגדה, כמו שאמרנו, ההלכה זה פרט מול ההגדה שהיא מאגדת את הכל, תרף נפתח את זה גם כן. אז כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן הפרטי, הפרטי בשלושת הממדים שהזכרנו, קודש מול חול, יחיד מול, ציבור מול יחיד והגדה מול הלכה, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. אז אם אפשר להגיד את זה רגע בצורה יותר תמציתית, חוץ לארץ במובן פרטי, קודש ולא חול, יחיד ולא ציבור, הלכה ולא הגדה. תורת ארץ ישראל למובן כללי, קודש בחול, קודש בציבור, קודש בהגדה. בסדר? אז אנחנו עכשיו שניים, שלושה משפטים לגבי יחיד מול ציבור. תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית. האדם היחידני. כל אישיות מצד עצמה. בדאגתה לחומריותה ורוחניותה, לזיכוחה והתעלותה בחיי שעה וחיי עולם. אבל רק בתור נפש פרטית. כלומר, אם הייתי אומר את זה בצורה אחרת רגע, חוץ לארץ זה לא, אם אפשר לומר, רבי יוסי, זה רבי יהודה. המקום ירחם עליך ועל. כלומר, הרבה הרבה פרטים, נקרא לזה כלל ברמה הכמותית, שזה הרבה הרבה יחידים, הרבה הרבה פרטים, או אדם פרטי, או קהילה פרטית, או הרבה מאוד פרטים, אבל לא עם, לא חברה, לא כלל במובן האיכותי, שהוא הכלל שהוא המקור של כל הפרטים, כמו שדיברנו באריכות. אז תורת חוץ לארץ, האופי של התכונה שלה, כי זאת התכונה של חוץ לארץ, הלכות יחיד. כי בחוץ לארץ, עם ישראל הוא לא עם. אין ציבור בחוץ לארץ. יש קהילה בארצות הברית, ויש קהילה ברוסיה, ויש קהילה בסוריה, ויש קהילה בתימן, ויש קהילה בברזיל, ויש קהילה באתיופיה, קהילות, קהילות. אז חוץ לארץ זה לא מקום שעם ישראל גם מסוגל להיות בו, ברמה הלאומית, כן? ברמה הרוחנית וממילא הלאומית. לכן ברור שהתכונה, אם אפשר לומר, הקדושה הנמצאת בחוץ לארץ, היא קדושת היחיד, ולכן התורה המתגלה בחוץ לארץ היא תורה של יחידים. ולכן, להבדיל, גם הקדושה השייכת לגויים היא קדושה של יחידים. גוי, על פי ההלכה, שומר שבע מצוות בני נוח, כאדם יחיד, זה לא משנה אם הגוי הזה הוא אמריקאי, או הגוי הזה הוא אוקראיני, או הגוי הזה הוא יפני. מה זה משנה? זה פרטים פרטים, כל פרט עומד בפני עצמו אל מול אלוהים. כי זאת הקדושה המתאימה לגוי, בין אם הגוי הזה הוא אדם, בין אם הגוי הזה הוא אדמה. זאת הקדושה של אומות העולם, זאת הקדושה של חוץ לארץ. כמובן במדרגת גוי, לא יותר מזה, קדושת היחיד. מה שאין כן, תורת ארץ ישראל, היא לא עוסקת רק בתיקון הנפש הפרטית, מבחינה חומרית ורוחנית בעולם הזה ובעולם עליון, אלא לא כן תורת ארץ ישראל, היא דואגת תמיד בעד הכלל. בעד כללות נשמת האומה כולה. ומהמקום, מהממד, מהערך, מהמקור האלוהי הכללי הזה, הפרטים מקבלים את כוחם. הפרטים אינם מתכנסים בקרבה בכללה. מכוח הממד הכללי, גם כל פרט יונק את כוחו. הם, הפרטים, מתעלים בעילויה, מתעטרים בהתרתה, וכו' וכו'. אז אם כן, תורת חוץ לארץ היא תורת היחיד, אל מול תורת ארץ ישראל, שהיא תורת הציבור. טוב, מה? ציבור ממילא יחיד. אנחנו לא מזזלים את תורת היחיד בארץ ישראל, רק היחיד הוא יונק את כוחו מתורה יותר כוללת, שהיא תורת הציבור. טוב, יש עוד הרבה מקומות שהרמב"ם מדבר על זה, עכשיו זה דברים פשוטים, דברים סך הכל ידועים. אולי את אותו עיקרון, בואו נדלג רגע למקום מספר 8, נראה משפט אחד ותכף אולי אפילו היום נספיק לפתוח את זה יותר. עמוד 50, מקור 8 בצד שמאל, בערך 6 שורות מלמטה. הנטייה החברתית, אתם רואים את זה? משפט אחד, אנחנו עוד נפרק את כל הפסקה הזאת, את כל המאמר הזה, אבל קודם כל הנטייה החברתית נתגברה בקרבו, כלומר עם ישראל התחיל לחזור שוב, שוב, שוב לעצמו על ידי ההתכנסות החברתית שלנו כקהילות קהילות, התכנסנו ביחד כעם, שזה תורת ארץ ישראל, נראה עוד מעט. אז הנטייה החברתית נתגברה בקרבו מאוד, ולכן את הכל איננו מוכרחים להושיט לו במובן כללי. דרך המשפח של זרם החיים של כללות האומה, לא הפרטים. וכאן הרב פותח עוד סוגיה שיותר נפתח אותה, וכאן כבר אנחנו פוגשים בנקודת ההבדלה שבין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. כל משהו קטן ופרטי מכל הרעיונות הרוחניים בכלל ובייחוד אותם המסתרים על המרחב הגדול אשר לתורה ולאמונה, כשהוא נזכר מצד חוץ לארץ, נעשה גדול וכללי מיד שהוא שואף את אוויר הדרך שלו בקרבו. תכף נפתח את המשפט הזה. אבל המשפטים הבאים חשובים, זה הנושא של הכלל מול הפרט, כלומר ציבור מול יחיד. תורת חוץ לארץ אינה מכרת רק לדאוג, כלומר אלא רק לדאוג, בעד הנפש הפרטית. הנה עוד פעם. בעד השלמתה הרוחנית והחומרית, הזמנית והנצחית, זה בדיוק המשפט באורות התורה. בסדר? גם חיי החומר, גם חיי הרוח, גם חיי שעה בעולם הזה, גם חיי עולם. הזמנית והנצחית. לא כן היא תורת ארץ ישראל. היא דואגת בעד הכלל, בעד האומה, בעד נשמתה ורוחה, בעד גופה ונפשה, כל זה נפתח עוד מעט. בעד ההווה של כולה, או בעד העתיד של כולה, או בעד הראש המחי של העבר של כולה כאחד. הפרטים, כולם הם מתכנסים בקרבה ומתעלים בעילויה. נקרא עוד משפט וכבר נפתח אותו. זהו כלל החידוש הפנימי העמוק והמריף של תורת ארץ ישראל, שהיא תורת ההכללה, כי זאת הקדושה שבארץ ישראל קדושת ההכללה, שהיא מכשרת את כל הדעות והרעיונות הפרטיים, זה נראה תכף את ההבדל בין הלכה להגדה, שהם הולכים דלולים ובזורים באוויר ארץ העמים, שיעשו בארץ ישראל, שיעשו כולם אגודה אחת, ושילבשו מגמה כללית מיוחסת לחיי האומה כולה. האומה, הכלל, ציבור מול יחיד. מצד השפעתה של ארץ ישראל, ואז הרב אומר, בוא ניקח איזה רעיון מוסרי אחד, תכף נגיע לזה. בסדר? אז אם כן, ממד שני שכלל מול פרט, דברים פשוטים וידועים, שרק ארץ ישראל יכולה להוליד תורה של עם. ולכן אפשר להסביר, אם נחבר רגע את הנקודה הזאת לנקודה הראשונה, שכשעם ישראל היה בגלות 2000 שנה, והתרגלנו לקודש פרטי ולא לקודש כללי, כלומר לקודש הנבדל מן החול, ולקודש המתגלה בחיי היחיד ולא בחיי אומה, אפשר להבין מה הקושי, מה המשבר, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, והוא פתאום עכשיו שייך לקודש יותר עליון שצריך להופיע בחול, שייך לקודש יותר עליון שצריך להופיע בציבור. כל דפוסי החשיבה ודפוסי השאיפה ודפוסי הרצון ודפוסי ההתנהגות של הגלות, זה ההפך מזה. זה קודש הנבדל מן החול. זה קודש המופיע בחיי היחיד. כן, אני תמיד אומר משפט שאני מרגיש מאוד לא נוח להגיד אותו. כן, אבל הוא נכון. יסלח לי החפץ חיים. תמיד אוהבים לספר את הסיפור שכשהחפץ חיים פותח את המקולת שלו, אז היו אנשים באים למקולת כדי לפגוש את החפץ חיים. הדבר האחרון שהיה מעניין אותם זה הלחם והחלב. אתה הולך לפגוש אדם קדוש. קדושת היחיד. מי לנו כחפץ חיים? יפה. אפשר לומר ברעיון, באידאה, עוד לא במציאות, בזאת השם במהרה בימינו, אבל הקדושה המתגלה במקולת של מדינת ישראל היא הרבה יותר מהקדושה המתגלה במקולת של החפץ חיים. פה זה הלכות יחיד, פה זה הלכות ציבור. זה מדרגה אחרת לגמרי. אם אפשר לומר לפי מה שלמדנו, הקדושה במקולת של החפץ חיים זה ביטול תורה מול הקדושה הארץ ישראלית בהלכות ציבור, הלכות מדינה. בפועל עוד לא מימשנו, עוד לא הגענו. בסדר, אבל במהות, בתכונה, באופי, למה אנחנו שייכים? מה יצא לפועל בהמשך הדרך? צריך להבין את זה, זה צריך להיות ברור. חיי הקדושה המתגלים ברמת ציבור הם הרבה יותר עליונים מחיי הקדושה המתגלים ברמת יחיד. והקדושה הזאת היא שייכת לארץ ישראל. כמו שדיברנו על כלל מול פרט, אתם זוכרים? כל מה שדיברנו כלל מול פרט בסוגיית עם ישראל, גזור והדבק, כלל מול פרט, ארץ ישראל. כן, חננה. המקולת זה פרטי? לא, אמרתי כדוגמה, אמרתי מדינת ישראל כמקולת. לא מקולת במדינת ישראל. מדינת ישראל כמקולת. זה התכוונתי להגיד. בסדר? טוב, אבל אני חושב שהנקודה המרכזית, כן.
אמרתי שמחוץ לארץ אי אפשר כציבור להיות הקדושה.
כי אין ציבור. אין קדושת הציבור בחוץ לארץ. ככה כתוב בחוץ סידר. למה אין קדושת שבת ביום שלישי? כן? ברור. רגע, יש קדושת שבת ביום שלישי? אני שואל, ברצינות. אבל? כלומר, אם אתה תעשה פעולות שבתיות ביום שלישי, יש פה קדושת שבת, תהיה פה קדושת שבת עכשיו.
אם אני אלבש בגדים של שבת.
כן, אז תהיה פה קדושת שבת?
כן, לא.
תהיה בפועל קדושת שבת?
כן.
אתה לא יודע בשיעורים כנראה. אז איך יכול להיות? זה לא מתחיל מלמטה למעלה, זה מתחיל מהקביעה האלוהית מלמעלה למטה. אם גוי ילבש מלבוש של יהודי, הוא יהודי?
ככה שמעתי מהרב שלי.
לא יודע מי זה הרב שלך, אז התורה חולקת על מה שהרב שלך אומר. איפה הרב שלך? בחוץ לארץ. אז זה טעות חמורה, מכילה. זה טעות חמורה ביותר. אתה יכול להגיד משהו אחר, אתה יכול להגיד, חבר'ה, זה לא, אי אפשר לעבור על זה סדר היום. אתה, לא, יש דברים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה טעות חמורה מאוד. זה טעות ביסוד. זאת אומרת, יש קדושה אלוהית המופיעה בעולם שנה נפש. הקדושה האלוהית הזאת היא לא מתחילה מבני אדם. כדי ברוך הוא מתגלה במקומות שונים לפי אחרי הקדושה שהוא קבע מראש, בבריאת העולם. מתגלה בערכי הזמן, בערכי קדושה בזמן, כפי הערך שהוא קבע מראש. ומתגלה בערכי בריאה, דומם צומח חי אדם ישראל. אני יכול לעשות לירושלים בניו יורק? אני יכול לחשוב שירושלים נמצאת בניו יורק? אני יכול לחשוב שקדושת שבת נמצאת ביום שלישי? יש משהו אחר. הגמרא אומרת, וככה הלכה. אם אדם הולך במדבר, איבד את לוח הזמנים, אין לו מושג מתי שבת, יש מחלוקת שתדעו בגמרא, הוא צריך לשמר יום אחד מתוך השבעה ימים, מחלוקת אם ישמר היום הראשון או היום השביעי. אבל זה זכר לשבת, שלא תשתכח ממנו מצוות שבת, כמו המצוות בחוץ לארץ, שלא תשתכח ממנו תורת מצוות. אבל להגיד שביום שהוא שומר שבת, לוצר נגיד שזה יום שלישי, זה שבת? מה פתאום? איך הגעת למסקנה הזאת? אולי לא הבנת, אולי לא הבנת את הרב, סליחה. אני לא מעלה על דעתי שרב יכול להגיד דבר כזה. כן.
לא אמרתי שיום שלישי קדושה, אבל הייתה קדושה
בשבת שהוא שמע
בגלל
הלבוש,
זה מה שהוא אמר. כמו ש...
שטויות במיץ עגבניות. זה מין דבר זה. זה דבר חמור.
נגיד שיריים של...
תן לו את הפלאפון שלי, אני אברר את הסוגיה. מה פתאום? אז שלום, אסור לומר דבר כזה. מה אמרת עכשיו?
שיריים?
כן.
של אוכל שצדיק אוכל?
בשבת.
בכלל.
כי צדיק אוכל. אז זה לא קשור לקדושת שבת. כשצדיק אוכל, האוכל מתעלה. מה זה קשור לקדושת השבת? לא בקדושת השבת, הוא קדוש, לא בקדושת שבת. מה? זה מה שהוא אמר?
לא, לא. הוא אמר לגבי בגדים של שבת ביום חול.
כלומר, אם אדם הולך עם בגדים של שבת ביום חול, אז הוא עכשיו בשבת?
איזושהי בחינה של שבת.
בחינה? המילה בחינה אני נכנע, זה נכון. בחינה? כלומר, בחינה, כלומר, אם אני אצלמו אותי בווידאו, ראו אתם חוצה לבנה, בחינה של שבת. זה נכון. כנראה לא דייקת. כנראה הרב צודק ואתה לא דייקת, מכילה. יש זמנים חוץ מקדושת שבת וקדושת יום טוב מבחינת התוכן, לא מבחינת הזמן, ימים טובים דאורייתא, ימים טובים דרבנן, עם ישראל קובע, זה נכון. וימים טובים דאורייתא, את הזמן עם ישראל קובע, זה נכון. ממילא את חלות הקודש בזמן הזה, זה, גם דיברנו על זה. בסדר, אבל שבת זה לא קשור. מה זה קשור? מקדש ישראל והזמנים זה יום טוב, זה לא קשור לשבת. אני יכול לעשות פעולות עד מחרתיים, פעולות שבתיות עד מחרתיים ביום חול, אני לא הפכתי את המציאות שלי לשבת, מה פתאום? הכל מתחיל מן האדם, הכל מתחיל מן הבורא. מי הוא האדם בכלל? קדושת שבת, קביעה וקיימה. בחוץ לארץ אין קדושת הציבור, אין כלל. הקדושה שירדה לחוץ לארץ היא קדושת הפרט. כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה מהם, זו קדושת הפרט. הפרט במובן של קודש ולא חול, הפרט במובן של הלכה ולא אגדה, הפרט במובן של יחיד ולא ציבור. עכשיו, מה יש לכם להגיד על זה? אין מה להגיד, זאת עובדה אלוהית, מה יש פה להגיד על זה? כנראה כבודו לא הבין את מה שהרב אמר. הרב כנראה צודק. ואם הרב אמר מה שאתה הבנת, אז זה חמור. באמת, אנחנו צריכים לדבר עם הרב הזה.
האם יש קדושה של יום טוב בציבור?
יום טוב זה סוגיה אחרת. יום טוב הקדוש ברוך הוא קבע שקדושת יום טוב תחול על ידי ישראל המקדשים את הזמנים, על פי כללי ההלכה. שני עדים ראו את הלבנה, וכל פרטי ההלכה, עד מקודש מקודש בבית דין וכו'.
זה אומר משהו מדביק
פה? כי שבת זה סדר אחר. שבת זה קדושה אחרת, קביעה וקיימה חז"ל אמרו. קדושת האדם מישראל זה קביעה וקיימה. הגוי יכול להתגייר, מזלה יאהבו. בסדר, קדושת ארץ ישראל זה סדר אחר.
לא מה שאני מנסה להגיד, למה אין אפשר להגיד
ש... אין קדושת ארץ ישראל בארצות הברית. אין קדושת ארץ ישראל בקנדה, גם אם כל הצדיקים של עם ישראל התאספו בקנדה. לא, צריך להגיד זה בקול גדול. זה לא קשור לצדיקים, זה קשור למציאות. כי זה סוגים שונים של קדושה. כי עם ישראל כעם, לא עם ישראל כעם, אין מקומו בחוץ לארץ. בגלות, לכתחילה בדיעבד, לא נכנס לכל הסוגיה, יש הופעה מסוימת של קדושה ברמת הפרט, בין אם הפרט זה אדם אחד, בין אם הפרט זה משפחה, בין אם הפרט זה קהילה שמונה 200 מיליון אנשים, מה זה משנה? אבל אין עם. אז תשאל שאלה יותר חמורה, מה זה מניין? למה בכלל יש מצוות? זה מה שדיברנו. ציונים. מניין זה ציבור קטן שיש בו ממד של קדושה. האם זאת הקדושה של הציבור הארץ הישראלי שאנחנו מדברים עליו במובן של ממלכה, של מדינה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? ודאי שלא.
זה לא קדושת ארץ ישראל, אבל קדושת ציבור כלשהו.
קדושת ציבור, זה לא קדושת ציבור, זה קדושת הרבה פרטים. הרבה פרטים שנפחים למניין ציונים, מציבי לך ציונים. מה? לא יודע למה, 1,000 ספרות, זה לא מעניין אותנו עכשיו.
וגם מבחינת
ציונים. ציונים? אם שמירת שבת זה ציונים, אז זה מניין שזה דין דרבנן, ודאי ציונים, מה השאלה פה? אין קדושת, רבותיי, אין קדושת הציבור, אלא בארץ ישראל. כי רק בארץ ישראל, עם ישראל יכול להופיע כציבור. זאת סגולה מלמעלה למטה, זה לא בחירה אנושית מלמטה למעלה. זה צריך להיות ברור הדבר הזה. יש קדושה שיכולה להופיע במדרגת אדם יחיד, ויש קדושה שיכולה להופיע במדרגת עם. יש כל מיני סגנונות של קדושה, כל מיני אופאים, תכונות, אופאים יש לנו אופי, כל מיני אופי של קדושה, כל מיני תכונה של קדושה, כל מיני טבע של קדושה. אז יש קדושה שהיא למשל הקודש, מה שהרב קורא באורות הקודש, הקודש הרגיל הצורר את הטבע. זה הקודש שירד איתנו לגלות. זאת הקדושה. מה שהרב כותב, השכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. יפה, זה הקודש הצורר את החול. שהרב קורא לקודש הרגיל, כי זה מה שהתרגלנו 2000 שנות גלות. יפה, אבל יש קדושה עליונה, שהיא הקדושה שבטבע. מה?
שהדוגמה לקודש הצורר את הטבע?
ברור, שבחוץ לארץ אין לקדוש ברוך הוא בעולם, או לדלת דמות שהלכה בלבד. לכן אין עניין של עבודה, אין עניין של מלאכה, אין עניין של פרנסה, אין עניין של ציונות, כלום. שב תלמד תורה, תציל את עצמך מהתבוללות. לא.
יהודי אחד בישראל,
זה כלל ישראל. אומרת הגמרא בחגיגה, היהודים הנמצאים בארץ ישראל, הם נקראים כלל ישראל. יהודי אחד בארץ ישראל, מיליארד יהודים מחוץ לארץ, איפה נמצא כלל ישראל? ביהודי הזה שנמצא בארץ ישראל. למה? כי היהודי הזה הוא כלל ישראל, ומיליארד היהודים הם פרט ישראל. הרבה פרטים. לא אמרתי את זה. אמרתי שיכול לגלות קדושת ציבור. כשהרמב"ן עלה לארץ ישראל, הוא לא יכל לגלות הקדושה הנקראת מדינה. נכון, הרי הרמב"ן בעצמו, כשנגיע למצוות יישוב ארץ ישראל, הוא אומר שהמצווה הזאת שמגלה את קדושת הכלל, היא מצוות העמדת שלטון. או נגיד יותר מדויק. יש מצווה הנקראת מצוות יישוב ארץ ישראל, שהיא כוללת שני ממדים, ממד אחד השייך רק לציבור, שהיא העמדת שלטון, ריבונות, מדינה, ויש ממד שני שהוא קשור גם לפרט וגם לציבור, שזה הפרחת השממה. להפריח את השממה. א', חקלאות, וב', כל מה שהוא מפריח את השממה. בסדר? יפה. הפרחת השממה, הצד הזה של מצוות יישוב ארץ ישראל, בוא נלמד את זה בצורה מסודרת, הצד הזה הוא יכול להיות, להתגלות גם על ידי כל יחיד. אם אני בונה לי איזה בית, אני צריך להפריח את השממה בתחום הגזרה, בגבול הגזרה של הבית שלי. כשהרמב"ן עצמו עלה לארץ ישראל, יכל לקיים את הצד התחתון של מצוות יישוב ארץ ישראל, הצד התפל יותר, שהיא הפרחת השממה. אבל האם הרמב"ן עצמו, כשעלה לארץ ישראל, יכל לקיים מצוות העמדת מדינה? הקמת מדינה, עמדת מלכות? לא, אדם יחיד לא מקים מדינה. אז הרמב"ן קיים את הצד של הפרחת השממה כנראה, ולא קיים את הצד של העמדת מלך, עמדת מלכות. בסדר. יחיד לא יכול להקים מדינה. עם יכול להקים מדינה. למה אתם מופתעים? לא מבין את ההפתעה. כן. אני לא מבין, ריבונו של עולם. קריאת שמע דאורייתא? קריאת שמע מחוץ לארץ הציונים? תפילה לכל הדעות דרבנן? סליחה, תפילה מניין לכל הדעות דרבנן? נוסח, זמן, מקום, מניין, זה דרבנן. עיקר דין תפילה מחלוקת רמב"ם רמב"ן, בסדר. אבל לכל הדעות, כל הכללים שהתפילה מתגלה דרכם, נוסח, זמן, מקום, מניין, זה דרבנן. אז אם קריאת שמע דאורייתא זה ציונים, אז מניין דרבנן זה ציונים. אני לא מבין את השאלה. אז עכשיו זה ברור מאוד. אחד מתקשר, אתה יכול בבקשה לתת שיעור ביום פלוני, בשעה פלונית, במקום פלוני? ממש, הייתי רוצה, אני לא יכול, סליחה. אולי בכל זאת, אני לא יכול. זה ממש עד הסוף, אני לא יכול. אתה לא צריך לשאול שלוש פעמים. אם הייתי יכול, הייתי אומר לך פעם ראשונה. לא יכול, אני אומר לך גם שלוש, גם 100 פעמים. זה ממש עד הסוף. זה התחיל כבר בהתחלה, מה שאתה עושה. ברור, כי זה לא קדושת שבת, כי אין, הקדוש ברוך הוא לא מכיל קדושה בזמן הזה של יום שלישי, כדי שתהיה קדושת שבת. ברור. לא, אני מבין מה שאולי כנראה אמר אותו רב, שאמר כנראה שהלבוש של האדם הוא נקרא מכבדותיו, ומה שהרב כותב כנראה הוא למד עניה, שהלבוש החיצוני הוא מעורר את התוך הפנימי, גם הרב כותב את זה לגבי שבת, שאדם צריך למשמש בבגדה בשבת, אומרת הגמרא הלכת הרבתי לשבת, תראו שם עניה שבת א' עמוד 20 בערך, שאחרי המעשים משכו הלבבות, אז מהבחינה הזאת, אדם שלובש בגדים שבתיים ביום חול, באופן פסיכולוגי זה יוצר עליו איזשהו רושם. נכנע? זה ברור. אחרי המעשים משכו הלבבות. זה פשוט. אבל להגיד שחלו פה קדושת שבת? שום בני באופן לא. מה פתאום? יש רושם. כל מה שאני עושה רושם עליי רושם. אחרי המעשים משכו הלבבות. מצד אחרי המעשים משכו הלבבות, אז אפשר לעשות כל מיני מעשים שירשימו אותי ברשמים חיוביים. בסדר גמור? ספרדים לא נוהגים להוציא ציציות החוצה. נכון? לא נוהגים. יפה. המשנה ברורה אומר שלאחינו האשכנזים, שמי שלא מוציא ציציות החוצה, כאילו קיבל מתנה מהמלך ולא מראה אותה לכולם. חמור מאוד. אבל לאחינו הספרדים לא נהגו להוציא ציציות. יפה. אז למה אני מוציא ציציות? כנראה אשכנזי, לא. כי כבר הפוסקים בדור הזה, או בדור הקודם, פסקו, גם הרב עובדיה, גם הרב אליהו, זכרונם לברכה. זכר צדיקים לברכה. שאם אדם מרגיש שזה מוסיף לו יראת שמיים, ואין כבר לחשוש משום יוהרה וגאווה, קיצור דיונים, דיונים ארוכים בפוסקים. אז עם הציציות האלה אתה חושב שזה עוזר לך למשהו, אז בסדר, תוציא. זה עוזר, זה אחרי המעשים משכו לבבות. אף אחד לא חולק על זה. תראו בפעם הראשונה שמזכיר ספר חינוך את הכלל אחרי המעשים משכו לבבות. דרך אגב, את זה מזכיר גם הרמב״ם, גם ערכה במסילת ישרים ככה בין לבין, גם בספר החינוך כידוע בהרבה מקומות. הפעם הראשונה שמזכיר ספר החינוך את אחרי המעשים משכו לבבות, זה כמדומני לאכילת מצווה כף, כמדומני, לא לשבור עצם מקורבן הפסח, ושם הוא מעריך, ואז הוא מעריך מאוד באחרי המעשים משכו לבבות, ואז הוא אומר, ואתה בני, ככה אומר לו, ואתה, עין תפה, ואתה בני, אם אתה לא מאמין למה שאני אומר לך, אני אומר זה בסגנון שלי, שאחרי המעשים משכו לבבות, תדע לך שאתה טועה. כי אתה תגיד, מה זה מעשים חיצוניים? מעשים חיצוניים יכולים להרשים את הנפש הפנימי? אז יש שני קווים מקבילים שלא נפגשים. זאת אומרת, תדע לך, אתה טועה, זה לא נכון וכו' וכו'. אחרי המעשים המשכים עליו. אז למשל, לגבי עצם לא תשברו בו, אומר בעל ספר החינוך נפלא, להיות ובליל הסדר, בחג הפסח, בפרט ליל הסדר, אנחנו אמורים להתנהג כבני מלאכים. ובני מלאכים, בניגוד לאנשים עניים, לא הולכים לפחי הזבל ומחפשים את העצמות שאנשים זרקו אחרי שאכלו את הבשר, ושוברים את העצמות ואוכלים את הבשר שבתוך העצמות, אף על פי שאומרים שהוא מאוד טעים ובריא, אבל לא נהגו ככה בני מלאכים. לכן בקורבן פסח, שאנחנו אוכלים אותו בליל הסדר, ואנחנו צריכים להתנהג כבני מלאכים, ועצם לא תשברו בו. אחרי המעשים משכו הלבבות. אחרי המעשה שאתה לא עושה, אתה לא שובר את העצם, ולא נוהג כמנהג עניים, אתה תרגיש בתוכך כבן מלך, כבני מלאכים. זאת הפעם הראשונה שאחרי המעשים משכו הלבבות בספר החינוך. אז ודאי שיש רשמים של מעשים חיצוניים על הנפש הפנימית. אבל להגיד שהרשמים האלה הם מכילים קדושה של העצמיות הפנימית של הקדושה הזאת? שהבגדים, אני לובש בגדי שבת, זה יכיל עליי קדושת שבת ביום שלישי? בשום פנים ואופן לא. הדבר הזה הוא חמור, כי הוא כפירה, הוא חוסר הבנה, בזה שסדר ההופעה של הקדושה בעולם לא מתחיל מבני אדם. סדר ההופעה של הקדושה בעולם מתחיל מריבונו של עולם. לכן אני כל כך מתנגד לדבר הזה ומגיב בחריפות על זה. כי זה דבר עקרוני. הקדושה לא מתחילה מבני אדם. הקדושה מתחילה מריבונו של עולם. הוא קבע את החוקים, הוא קבע את הכללים, הוא קבע את סדרי ההתגלות. והיום אנחנו חיים בדור שכל אחד מוצא לעצמו כל מיני שיטות ומסלולים איך להתקדש ואיך להיטהר ואיך להגיע לריבונו של עולם. אין מצב, אתה לא קובע, אני לא קובע, מי שקובע זה ריבונו של עולם, אלה הכללים, אלה החוקים, אלה המסלולים. תפעל בתוך המסלול. דניאל, אתה מבין למה אני מתנגד כל כך? דבר עקרוני. לא שמעת אותי מתנגד אף פעם ככה, נגד משהו שאומרים בשם רב. אבל פה, א', 100% משוכנע שלא יכול להיות שהרב אמר את זה, וב', אם הוא אמר את זה, הוא טעה טעות חמורה, ואני אשמח לברר את הסוגיה הזאת. באהבה ובאמונה, אבל לברר את הסוגיה. זה דברים יסודיים, זה דברים שאי אפשר לעבור עליהם סדר היום. כן. מה? מה, הצבעת?
השורה שלי.
השורה שלך, הטור שלך התכוונת. הטור, זה השראה. למה, הוא אמר שתי שאלות?
כן.
לא שמעתי. גם אתה אמרת שתי שאלות. עכשיו מתן צריך להגיד, וסיימנו את המלאכה. החוט המשונה, שתי שאלות, כן. המשולה זה שלוש, כן. נכון, זה יום טוב דרבנן. כלומר, זה יום טוב דרבנן, סליחה, זה יום טוב דאורייתא מבחינת הזמנים, ויום טוב דאורייתא מבחינת אפילו, יום טוב דאורייתא מבחינת הזמנים, ויום טוב דרבנן מבחינת אפילו התוכן. אמרנו שיש שלושה, אמרנו שיש שלושה סוגים של קדושת הזמן. דיברנו על זה באחד השיעורים. יש קדושת הזמן שעם ישראל, בני האדם, אין להם שום התערבות, לא בתוכן של הקדושה הזאת ולא בזמן שהקדושה הזאת חלה. זה נקרא קדושת שבת. לכן התנגדתי. קדושת שבת. קדושת שבת קביעה וקיימה, גם התוכן של הקדושה הזאת, הקדוש ברוך הוא קבע, גם החלות בזמן, הקדוש ברוך הוא קבע מאז בריאת העולם, כל יום שביעי, חלה בו קדושת שבת. אז אין לנו כבני אדם שום נגיעה בזה, לא מבחינת התוכן של הקדושה ולא מבחינת הזמן שבו היא חלה. יפה. מדרגת קדושת הזמן שנייה, ימים טובים דאורייתא. ימים טובים דאורייתא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תוכן, חג הסוכות, זה מה שצריך לעשות, זה תוכן הקדושה. אמר לנו עם ישראל על ידי שני דין, קידוש החודש בבית דין וכו', אתם מכילים את הקדושה בזמן. כלומר, מצד התוכן אלוהי, מצד חלות התוכן בזמן, אנחנו קובעים, מקדש ישראל והזמני. יפה. ויש ממד שלישי של יום טוב דרבנן, שגם את התוכן, לא רק את הזמן, אנחנו קובעים. חנוכה, פורים וכו'. יום העצמאות. אז יש שלושה סוגים של קודש בזמן. יש קודש בזמן שמצד התוכן והזמן הכל אלוהי. יש ימים טובים דרבנן שהקודש והזמן הכל אנושי. ויש יום טוב דאורייתא שזה תוכן אלוהי וזמן אנושי. יפה. אבל שבת, נחזור אל ההערה הזאת. שבת זה קודש בזמן שכולו אלוהי. גם מצד התוכן, גם מצד הזמן. קדושת הזמן היא תלויה גם במקום, לפי מה שאמרנו, ודאי. אתם זוכרים שדיברנו על מה המצווה הראשונה של קדושת הזמן? קידוש החודש. זה תלוי במקום, למדנו ברמב״ם. ארץ ישראל. קדושת הזמן וקדושת המקום מתאחדים. תגיד קדושת שבת. חוץ לארץ ציוני. היה ראוי לא לשמור שבת בחוץ לארץ. מבחינת האגדה, עוד פעם, ראוי היה שלא ישמרו ישראל התורה בחוץ לארץ. מי אמר את זה? הנוסח הזה, ראוי היה שלא ישמרו ישראל התורה בחוץ לארץ. מי אמר את זה? מה? לא. מהר"ן. זה לשונו. בסדר. רגע, שלא תצא כאן טעות מי שישמע את השיעור הזה. האם לא צריך לשמור שבת בחוץ לארץ? צריך חובה לשמור מצוות קלה כבחמורה. כציוני. אבל מצד האמת הרוחנית, העומק הרוחני, לא היינו צריכים לשמור שבת. מצד הממד החומרי הלכתי מעשי, ודאי שמחויבים לשמור שבת. טוב, ערכנו אז באותו שיעור בסוגיה הזאת. כן. כן. נכון. בתוך ארץ ישראל יש גם מדרגות. שלוש מדרגות בקדושה בארץ ישראל, גם את זה הזכרנו, עבר הירדן, ארץ הגולן מה שנקרא, וארץ יהודה. גם בארץ יהודה יש חילוקים, עשי של הכל כמובן, קודש הקודשים. שבת שזה נקבע על פי שקיעה. כן. זה גורמי השמיים, זה לא תלוי בנו.
כן. אז אני אומר, למה זה לא יוצא ממקום אחד, וגורם שיש בסוף שתהיה
קדושים
ממקום למקום?
כי זה תלוי בגורמי השמיים, זה תלוי בבני אדם. מתי יום, מתי לילה, הקדוש ברוך הוא קבע שזה מסיבות כאלה ואחרות, שזה תלוי בגורמי השמיים. זה לא קשור אלינו. לא, זה מוחלט, אבל זה מתגלה בעולם הזה בצורות אחרות, מה בעיה? מוחלט. דרך אגב, אני רוצה לתת רק עוד הערה אחת לך. אני חשבתי שלזה אתה מכוון. מה שירון שאל ועניתי לו, שיש הבדלים במדרגות הקדושה בארץ ישראל עצמה. אז ניקח דוגמה הלכתית שנגיע אליה בהמשך. ידוע, המשנה בכתובות ונפסק להלכה, המשנה והגמרא ונפסק להלכה ושולחן ערוך אבן העזר. הכל מעלין לארץ ישראל, אפילו מנווה הרעה לנווה היפה, אפילו מנווה היפה לנווה הרעה, ואין הכל מורידים. זאת אומרת, אם זוג רוצה לעלות לארץ ישראל, דיון בפוסקים, האם זה נכון, בדיון בראשונים, האם זה נכון רק בזמן שבית המקדש קיים או לא. השולחן ערוך לא הזכיר בכלל בית מקדש, לא תלוי בבית מקדש. אז אם משפחה, זוג נשוי, גרים ב... איך קראת על המקום הזה? איפה שאמרת לי פעם? אוסטרליה? אוסטרליה נגיד, אוסטרליה. בסדר, לא אמרת לי, זה שם של מקום, לא משנה, אוסטרליה. איך?
ויסקונסין.
קשה לי להגיד את זה. אוסטרליה. זוג נשוי, גר באוסטרליה, יפה. והוא רוצה לעלות לארץ ישראל והיא לא רוצה. או להפך, היא רוצה לעלות והוא לא רוצה. כמובן בודקים שהאינטרס כאן הוא אמיתי ולא אינטרסים אחרים, סוגיה בהלכה. אז הוא יכול לכפות אותה לעלות לארץ ישראל, היא לא רוצה, הוא מוציא אותה ולא מחויב, והוא פטור מלשלם לכתובתה. וכן להפך, האפשרות היחידה שאישה מגרשת את בעלה, במחאות, זה כשהיא רוצה לעלות לארץ ישראל והוא לא רוצה. והיא מחייבת אותו לשלם לכתובתה. נפסק להלכה בשולחן ערוך, אבל נראה את כל זה להלכה, נראה את כל זה. או, רגע, רגע, או, או. אז דעה ראשונה, הכל מעלין לארץ ישראל, אפילו מנווה הרע, מנווה יפה בחוץ לארץ, מנווה הרע. כלומר, גם אם אתה גר באיזה וילה באוסטרליה, ואתה עולה לארץ ישראל, איזה דירת חדר בחדרה, כן, הכל מעלין. כופים אותו, הוא כופה את אשתו, ואם לא, הוא פטור מכתובה, והיא כופה את בעלה, ואם כן, אם חייבת אותו, ואם לא, אם חייבת אותו בכתובה. דרך אגב, אפילו עבד, כנעני, שחי במצוות כאישה, כופה את אדונו. הכל זה נראה בהלכה בהמשך. יפה. עכשיו רק הערה לירון. הכל מעלין לירושלים. זוג גר בתל אביב. אחד מבני הזוג רוצה לעלות לירושלים. מעיקר הדין, לא כתוב בשולחן ערוך בית מקדש דווקא. נשנו בפוסקים, כבר בראשוני. אבל הכל מעלין לירושלים, רוצים לעלות לירושלים. אחד מהם לא רוצה, גט. טוב, שאף אחד לא ישמע את השיעור הזה ויסיק מסקנות מעשיות. אבל רק להבין עד לאן מגיעה קדושת ארץ ישראל ביחס לקדושת חוץ לארץ, ואפילו קדושת ירושלים ביחס לקדושות אחרות בארץ ישראל. מה? יכול להיות, כן, אבל שם הפוסקים אומרים שצריך לבדוק שאין אינטרס אחר. אישה רוצה להתגרש מבעלה ולהוציא ממנו כתובתה. הרי היא לא יכולה לעשות את זה בשום צורה. בעיקר הדין הוא כופה עליה גט. אז היא תגיד, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא יגיד לא רוצה, היא יודעת שהוא יגיד לא רוצה, יאללה, יוציא אותה ויתן הכתובה. תחמנה. אתם פוסקים דנים, איך בודקים שהיא לא מתחמנת? שזה באמת אמיתי. אבל מה אתה רואה? שוודאי יש הבדל בין קדושת שאר מקומות בארץ ישראל לקדושת ירושלים. עם כל הכבוד לקריאת משה שליטה, יש בין החומות, ויש הכותל, ויש הר הבית, וכו'. כן.
גם שתי שבת.
כן.
אם אמרנו שהשבת זה משהו שאישה לשלוט בו,
מה זה אם אמרנו? אמרנו, הקדוש ברוך הוא אמר.
בתוך זה שאמרנו...
כאשר אמרנו, אם יש לי ארבע הוראות, לא אם כתנאי, כאשר אמרנו, אם כסף תלווה את עמי, כאשר תלווה את עמי, כן?
כשאמרנו שקדושת שבת זה משהו מלמעלה כלפי מטה, אי אפשר לשלוט בזה.
בלשון הזוהר, קביעה וקיימה. קבועה וקיימה.
זה
דין דרבנן כבר.
אז זה לא קדושת שבת.
לא אמרתי שלא. זה דין דרבנן. תוספת שבת זה דין דרבנן. לרוב הדעות.
מה?
הוא שומר על עצמו בהלכות שבת, אבל האם להגיד שיש לך פה קדושת שבת? לא בטוח. יש מחלוקת לגבי תוספת שבת, דורת הדרבנן, אבל ודאי שלמאן דאמר דרבנן, אין כאן שבת. שבת זה מהזמן, לא ניכנס עכשיו לכל הסוגיה המסובכת של צאת הכוכבים, שקיעת החמה וכו', מהזמן שברור שהוא נקרא לילה על פי ההלכה. זה נקרא שבת. כן, עניתי. אין יותר מה להגיד.
שאלה שנייה, כל האחרונים שמדברים על הנושא, זה לא...
כל האחרונים שמדברים על הנושא, כן.
מדברים על נושא של ציונים. אתה לא קצת מביא לזה זלזול במצוות?
לא, לא.
ואני אגיד הציונים.
נכון, זה הציונים, נכון, צריך להגיד, הציונים. יהודי בברוקלין צריך להגיד הציונים ולעלות לארץ ישראל מהר.
ציונים.
הוא צריך להגיד ככה, ציונים. ציונים. יאללה, עולים. הנה חינמי, יוצא הפוך, אה? הפוך על הפוך. אתה צודק, זה לא סוג של זלזול הלכתי, זה סוג של הכרת הערך. כאילו. קראתי לכם פה את הכוזרי עם הגופות המגולפות? קראתי זה פה פעם. מה? אני חושב שכוזרי, אתה יכול להביא רגע. רק שאני רוצה לקרוא את זה רגע. כוזרי. הלכתית חייבים כמו בכל מקום.
אותו דבר בדיוק.
אותו דבר בדיוק. טוב, יש הבדלים הלכתיים, לגבי שקיעת החמה למשל, הזמן הוא שונה, סתם דוגמה. הנה, בדיוק נפתח לי, מה אני אעשה? מאמר שני, פסקה למד. מאמר שני, פסקה למד, אני מתחיל בפסקה כ"ט, זה בעמוד סמך ח' סמך ט'. יש פה סימן של קפה, כנראה שמישהו למד את זה פעם. יפה. סימן של קפה, סימן טוב, שלומדים. זה לא סתם בספרייה. קפטט. אמר הכוזרי, אם כן היום, היום כלומר שאתם בגלות, אם כן אינכם היום, סליחה, אם כן אינכם היום, קים גוף בלא ראש ובלא לב. כל הסוגיה הקודמת זה סוגיית הקורבנות, שכמובן רק במקדש, ארץ ישראל וכו'. ואז הוא אומר לו שכל המציאות הזאת היא המציאות האידיאלית, ואז הוא אומר לו, אם כן היום שאין לכם ארץ ישראל, ואין לכם קורבנות, אין לכם מלכות, אין לכם מקדש, אם כן אינכם היום כי עם גוף בלא ראש ובלא לב. קיצור, גוף מת. האם ראיתם פעם גוף בלי ראש? כן, דייש, גוף בלי ראש. לא ראינו אף פעם, ברוך השם. לא רציתי לראות, לא זכיתי, לא רציתי לראות. כן, לא כדי לראות את הזוהמות האלה. מטמא את הנפש כנראה. אבל גוף בלי ראש ובלי לב זה לא גוף, הוא גוף מת. כן או לא? אמר הכוזרי, אם כן, אינכם היום קים גוף בלא ראש ובלא לב. גוף בלא ראש ובלא לב, כדי שזה יהיה ברור על מה מדובר, זה מדובר על גופה. על אדם מת. בית קברות, על זה מדברים. כן או לא? מה אתה עושה לי טובה? כן או לא, אביב? כן, גוף בלי ראש זה אדם חי? בלי לב זה אדם חי? לא. בסדר? אז אינכם היום קים גוף בלא ראש ובלא לב. למה אני קצת חריף בדברים האלה? כי זה לא נתפ... כי... אנחנו חיים באיזה עולם כל כך חיצוני שנראה לנו שזה שאנחנו מקיימים מצוות, וזה ש... זה... מה זה משנה המקום? המקום נתפס כדבר טכני לגמרי, לא, המקום זה המקום שבו מתגלה אלוהים או לא מתגלה. אמר החבר, אומר רבי יהודה הלוי פסקה למד, אני מזכיר לעצמנו במאמר שני, הכוזרי הוא כבר יהודי, אז הוא שואל אותה עכשיו כיהודי את השאלה הזאת. אמר החבר, כן הדבר כאשר אמרת. גוף בלא ראש ובלא לב, גוף מת, אנחנו בגלות מתים. גדולה מזאת, אף לא גוף. כי אם איברים מפוזרים מעין העצמות היבשות, אשר ראה יחזקאל במראה, אפילו לגוף, מלא גוף כל העצמות והבשר, השלד, אורגן אחד, אבל בגלות אנחנו קילה פה וקילה שם וקילה שם, אין לנו אפילו גוף. אז גם לא ראש, גם לא לב וגם לא גוף. אולם מלך הכוזרים, העצמות ההן שמפוזרות בגלות, קהילה במרוקו, קהילה בתוניס, קהילה בלוב, קהילה בארגנטינה, קהילה באוסטרליה, קהילה בקיצור. העצמות ההן אשר נשתייר בהן דבר מה מטבע בעל החיים. יש איזה לחלוכית של חיים, איזה מין כמו לעולם הבא, אז הגוף הנרכב בקבר, יש איזה עצם אחת, עצם הלוז, שממנה יבנה הגוף לתחת המתים, אז גם בגלות יש איזה מין עצם לוז כזאת שממנה העצמות היבשות יחזרו ויקומו על רגליהן כפי שמתואר בספר יחזקאל. אז נשתייר בהן דבר מה מטבע בעל החיים, איזה לחלוכית של חיים, איזה לשד של חיים, איזה גרעיניות של חיים, איזה DNA של חיים מינימלי. העצמות ההן אשר נשתייר בהן דבר מה מטבע בעל החיים אשר שימשו לפנים, כלים לראש וללב, לרוח, לנפש ולשכל, שזה עם ישראל בגלות, טובות הן מן הגופות המגולפות, מאבני שיש או מאבני גיר. זאת אומרת, אדם אחד הוא מגלף בשיש, מגלף באבן, בגיר. אז הוא עושה איזה מין צורת אדם כזאת, איזה יופי, יש ראש, יש לב, הכל בסדר. יש ראש ויש לב, זה חי הדבר הזה? לא, זה אדם מאבן, מה זה? דמוי אדם, אדם בכאילו. אז גם כשאנחנו בגלות, יש איזו לחלוכית חיים ששומרת על המהות שלנו, והיא זאת שתחיה אחר כך את הכל. ולכן הן הרבה יותר טובות מן הגופות המגולפות, מבני שיש ומבני גיר, אשר ראשים להם ועיניים ואוזניים וכל עברי החי, אך מעולם לא הייתה בהם רוח חיים, ולא ייתכן כי תשכון בהם. כי צורות מחוקות הן, מחוקות מלשון חיקוי, ולכן גם מלשון מחוק, מחיקה. צורות אדומות לאדם, אך אדם אינן. על מי מדובר? מי זה הגופות המגולפות האלה? מי זה הבני אדם בכאילו האלה? אמר כוזרי כי דבריך כן הוא. אמר החבר, האומות המתות אשר ניסו לחכות את האומה החיה. אתה יודע מי זה הגופות המגולפות? ביחס לקודש, ביחס לאלוהי, אומות העולם. האומות המתות. אבל תראה איזה חיים, תראה שעונה של רומי, תראה אמריקה. אומות מתות, ביחס לקודש האלוהי. אשר ניסו לחכות את האומה החיה, איזה אומה חיה? על מה אתה מדבר? עצמות מפוזרות, לא ראש, לא לב, ואפילו לא גוף. כן, אבל יש בהם נשתייר בהן דבר מה מטבע בא לכם. אז בגלות אנחנו לא לראש, לא לב, לא גוף, אבל נשארה איזה לחלוכית שממנה יקום העם הזה בתחילת המתים, ואחת הדעות כידוע, הדעה המרכזית רבי יהודה בגמרא בחזון עצמות היבשות, יחזקאל למד זין, הדעה המרכזית רבי יהודה באמת משל היה, אומר רש"י משל היה למה? לעם ישראל שישוב לארצו אחרי כל שנות הגלויות. סיסא ובנייך אורי, כולם יקבצו באולך, בנייך מהחוק יבואו, בנותייך חלצה תאמנה וכו' וכו', כל זה נלמד סוגיית גאולה, קיבוץ גלויות. אז בגלות אנחנו בלי ראש, בלי לב, בלי גוף. אבל יש לחלוכית של חיים. הראיה שהייתה לחלוכית של חיים, הנה אנחנו פה. עם ישראל חי וחי פה. כעם, כממלכה. אז אני חוזר אלינו. אז הקדושה, הארץ ישראלית, היא קדושת ההכללה, היא מתגלה במדרגת הציבור. רק בארץ ישראל. כי זאת הקדושה של המקום הזה. מכוח קדושת הציבור, גם היחיד מגלה את קדושתו. ואם אנחנו מעתיקים את הקדושה החוץ לארצית, הגלותית, אלינו לפה, אז בעצם מה קיבלנו? אוסף קהילות, אוסף משפחות, אוסף פרטים, שלא מבינים בכלל שיש פה קדושת ההכללה, קדושת הכלל, וממשיכים להתנהג לפי אותה התבנית, אותו האופי, אותה תכונה של קדושת חוץ לארץ. יש לך פוטנציאל לגלות קדושת ציבור, ואתה מגלה קדושת יחיד, זה בדיוק המשך הפסקה. אם נחזור רגע אלינו, זה המשך הפסקה באחד. ששם הרב מדבר על הכלל, גם במובן שכללי התורה זה הממד השלישי, אגדה מול הלכה, שחשבתי לפתוח היום, אז נפתח בפעם הבאה. תסתכלו רגע שוב, הפסקה שראינו לפני כמה ימים, אבל עכשיו היא הרבה יותר ברורה. אולי בואו נקרא עוד, תנו לי עוד 3 דקות רגע, לגבי אורות התורה, נקרא את ההתחלה ואת הסוף רק כדי להבין את זה. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, והפרטים בהצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, תורת הכללים, כלל קודש בחול, כלל ציבור ולא רק יחיד, כלל אגדה ולא רק הלכה, העקרונות ולא רק הפרטים. ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ, התורה הזאת, התרוממות, ומי אמור להיות זה שחושף את התורה הזאת, התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לסקירת הכללים של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה, שהם מתבארים על פי עסק קבוע ומוסכם בפנימותה של תורה בכלל, זה תורת האגדה, נראה את זה בהמשך, מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא אותו, מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא. דווקא פה, כי פה זה תורת הכלל. וכולי וכולי, אני קצת מדלג. על כן, דילגתי 5 שורות, אם, על כן, רק בארץ ישראל מוכנים הם תלמידי חכמים אם ירצו, להשתמש ביתרונה של תורת הכללים. כלל, כללי ועקרונות התורה, כלל ציבור ולא יחיד, כלל קודש בחול ולא רק קודש הנבדל מן החול. אבל בתנאי שתלמידי חכמים מודעים שזאת התכונה שלהם במקום הזה. אם הם לא מודעים, אם הם עולים על המטוס מארצות הברית לכאן וממשיכים את אותה התפיסה, אותה השיטה, אותה המחשבה, אותו סדר החיים, אז לא השתנה כלום. מה השתנה? שפה קוראים למקום ירושלים ושם קראו לו ויז'ניץ. מה השתנה? פה ישיבת ויז'ניץ וכאן ישיבת ויז'ניץ. אין לנו משהו נגד ויז'ניץ, סתם אני אומר דוגמה. אבל לא השתנה משהו עקרוני, משהו מהותי, גיאוגרפיה השתנה. שיעור גיאוגרפיה, אבל לא שיעור תורה. על כן, רק בארץ ישראל מוכנים עם תלמידי חכמים, אם ירצו להשתמש ביתרונם ולהכין עצמם למה שהם מוכנים. בפיתוח הגון לבוא אל עומקי תורה מלמעלה למטה, מן הכללים אל הפרטים. טוב, זה קשור יותר לתורת האמונה, מקצוע האמונה, כל זה נראה בהמשך, האגדה. ואז הקטע שכבר קראנו, דילגתי עוד 4 שורות, ודווקא בערך 8 מלמטה, ודווקא מפני שתלמידי חכמים שבארץ ישראל אינם מוכנים אל זאת המעלה, הניסה, שייכות אל הכלל הזה, קודש בטבע, קודש בציבור וקודש בכללי אמונה, כללי התורה, אבל כל זמן שהם אינם מכירים את מעלתם הרוממה, ואינם עולים אליה ומעתיקים את אותה התנהגות תורנית, נקרא לזה, חוץ לארצית, וחפצים להיות מתנהגים באורחות דרישת התורה רק בדרך הרואה לבני חוץ לארץ, אז אותם תלמידי חכמים, הם מתנהגים במקום הלא, הם מתנהגים במקום א', כפי שראו להתנהג במקום ב'. תגידו, דג חי בים או ביבשה? בים הוא מלא כוחות, מלא עוצמות? כן. אתה שם אותו ביבשה, איך הוא חי? כמעט מת. מת. יפה. תגידו, כלב חי בים או ביבשה? כלב רגיל. ביבשה, שים אותו במים. טובע. נו, אז אם תלמידי חכמים, אם התורה, אם קדושת ארץ ישראל, קדושת הכלל, בכל הרמות של הכלל, ואנחנו מגיעים לכאן ואמורים לחשוף את הקדושה הזאת, ואנחנו מתנהגים, אנחנו חיים במקום מסוים, לא לפי תנאי החיים של אותו מקום. אז מה אתה מתפלא שאתה רואה את תלמידי חכמים שבארץ ישראל שנעשים מנוונים וירודים? כלומר, התלמיד חכם שבחוץ לארץ שמתנהל על פי אורחות התורה ודרישת התורה בחוץ לארץ, הוא חי. כי הוא חי ביבשה, אז הוא מתנהג ביבשה כמו שמתנהגים ביבשה וכן להפך בים. אבל אם אתה שם אדם שצריך להתנהג בים כמו בים והוא מתנהג כמו ביבשה. או אתה שם אדם ביבשה והוא מתנהג כאילו בים. זה לא הולך. על כן כל זמן שהם אינם מכירים את מעלתם הרומה ואינם עולים אליה וחפצים להיות מתנהגים בוחות דרישת התורה רק בדרך הוואה לבני חוץ לארץ, אינם נעשים מתנבנים וירודים, חלשים ולקויים בגוף ובנפש. רבותי, זה חמור. ולא די שאין יתרונם הנעלה מתגלה. לא רק שהמדרגה הארץ ישראלית לא מתגלה, אלא שנדמה עוד שתלמידי חיים שבחוץ לארץ עולים עליהם בחרצות ובפלפול. מדוע? כי תלמיד חיים שבחוץ לארץ שמתנהג כמו בחוץ לארץ, אז הוא יצליח להוציא מהכוח לפועל את החוץ לארציות הזאת, התורניות החוץ לארצית הזאת, מצוין. אבל תלמיד חכם שבארץ ישראל שמעתיק את ההתנהגות של חוץ לארץ, הוא לא במקום הטבעי לו. וכל זה מפני שלא בא, לכן הם יראו חד ושלום יותר נכשלים מאשר אלה שבחוץ לארץ. וכל זה מפני שלא באו עדיין לידי הכרת עצמם, אינם משתמשים בדרך לימודם באותו היתרון הקדוש שאדמת הקודש מסגלתם אליו. הדבר, אני אומר לכם משפט אחרון, הדבר שהכי מזעזע אותי כל פעם שאנחנו עסוקים בסוגיות האלה, כל שנה מחדש, זה נשמע איזה חידוש מהפכני. זה דבר שהכי מזעזע פה. שדברים שהם פשוטים, דברים שהם ישרים, נהפכים להיות פתאום מחודשים. זה יכול להיות. זה א' שבא א'. טוב, נמשיך בעזרת השם ביום חמישי בסוגיית ההגדה, ואז נתחיל, אני מציע, מקור 8, נתחיל שם. בסדר, חבריה? יישר כוח.